הרב בני לאו.
הפרק הקודם נגמר בהוראת השם לאליהו ללכת לדמשק, למשוך שם את חזאל למלך על ארם, את יהוא למשוך למלך על ישראל ואת אלישע למשוך לנביא תחתיו. זהו חיזיון רחוק שיקרה עוד שנים רבות, חוץ מאלישע שכבר עכשיו ייכנס לפעולה. אבל בינתיים אנחנו עדיין נמצאים בתוך ממלכת ישראל, ובתוך הממלכה הזאת יוצאת עכשיו מערכה של סוריה, ארם, על ישראל. ליתר דיוק, שתי מלחמות, פרק כף, שראשיתה באיזושהי חוויה קשה מאוד, שארם קובצת 32 מלכים, עולים לצור על השומרון ולהילחם. אחר כך המערכה השנייה היא כבר בזירה אחרת. אנחנו צריכים קודם כל להיכנס לרקע הפוליטי-מדיני, להבין על מה מדובר, איזה סוג של מלחמה אנחנו רואים מול עינינו. מדובר פה על כמה שנים שאחרי מות בעשה, אתם זוכרים שהיה את ימי בעשה, ואחרי זה הגענו לממלכת בית עומרי. אנחנו עכשיו באמצע המאה, סביב שנות ה-50, עוד מעט נראה כמעט בדיוק באיזו שנה אנחנו, אבל עומרי בונה את המלוכה החזקה, בונה בירה, בערך בשנת 880, קורית ברית עם צור, כמו שאנחנו זוכרים, איזבל, הקלה של אחאב, היא מתנת החתונה, ואין מלחמת אחים. יהודה בעצם נכנסה להיות יותר מושפעת מישראל. יש הרבה ביטחון, יש הרבה שפע, יש הרבה עוצמה, אבל מסתבר שלמעלה בצפון הארמים לא מפסיקים ללחוץ. מסתבר שדמשק עושה איזה ברית עם מואב, כי אנחנו הרי ראינו, קראנו את הכתובת של מישה, איך שעומרי או בית עומרי עולים עליו למלחמה ומשחררים שוב פעם את מואב להיות תחת ידי ישראל. היחסים בין ישראל ובין ארם דמשק נשארו באיזשהו מקום במתח מאוד מאוד גבוה. הימים של אחאב זה משנות ה-70 של המאה התשיעית עד שנת 852 לפני הספירה, ולמרות שאנחנו בטוחים על פי כל האינדיקציות שבימיו התחזקה מאוד המלוכה הישראלית, ואחאב הגדיל את חיל הרכב, ראינו 2,000 רכב, ראינו את כל העוצמה שיש לאחאב, בכל זאת מסתבר שארם בעבר הירדן המזרחית וצפונה עושים מלחמה מאוד קשה. על הכיסא שם יושב בן הדד השני, שהוא בנו של בן הדד הראשון, לפי מקורות אשור קוראים לו הדד עזר, וזוהי שעה קשה. השעה הזאת היא מעניינת, כי גם אשור באותה תקופה, על ידי שלמן עשר השלישי, אי שם בצפון, מתחיל להפיל את חיטתו על המלוכות הצפוניות, ומתחיל להתעניין גם בנעשה אצלנו. זאת היא המפה הבינלאומית. בן הדד עושה ברית עם 32 מדינות. 32 מדינות זה אומר 32 ראשי אזורים שעוזרים איתו. זה מלכים עצמאים, והוא יחד איתם כנראה מצליח לפלוש אל עבר הירדן ועולה על השומרון. זה התיאור של ראשית הפרק שלנו. אנחנו יכולים להעריך על פי כל המחקרים שהזמן של המסע הזה של בן הדד הוא כנראה בשנת 855 לפני הספירה, ומה שאנחנו שומעים בעצם שאחאב שרואה את חיל ארם הענק יחד עם 32 חילות העזר נופלים על השומרון, אז הוא מסכים להיכנע ולשלם מס מאוד כבד. אבל כאן קורה משהו מאוד מאוד מעניין. בעצם תנאי הכניעה שמציע לו בן הדד הם כל כך משפילים ששם נעצר אחאב, וזאת היא נקודה מרתקת. אם אנחנו מצליחים לקרוא בשקט את ההוראה של השליחים ששולח בן הדד, הוא אומר לו, כספך זהבך לי הוא, נשיך ובניך הטובים לי הם. ומלך ישראל עונה לו, כדברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. ואז חוזר בן הדד ואומר לו, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי, תיתן. כעת מחר אשלח את עבדי וחיפשו את ביתך, את בתי עבדיך, כל מחמד עיניך ישימו בידן ולקחו. מה יש כאן? יש כאן בעצם דיאלוג של מסע ומתן לקניעה. כשמלך ישראל, אחאב, אומר, אני מוכן באופן דקלרטיבי, באופן הצהרתי, שאתה תהיה הבעל בית. אני אקבל את המרות שלך, ואני וכל אשר לי לך הוא. זאת היא הצהרה. אבל מלך, בן הדד, מלך ארם, אומר, לא, לא, אתה לא מבין. אני מתכוון באמת לקחת את הכל. אני מתכוון ללכת ולהשתלט ולבחור, להיות כאן פיזית על פני הקרקע שלך, וזה רגע שבו אחאב עוצר. אחאב אומר, את זה אני לא משחק. יחד עם מועצת הזקנים שלו, הוא אומר, אני לא מוכן להיכנע. רגע מרשים, מרשים מאוד, כי זוהי בעצם זקיפת קומתו של מלך ישראל. אחאב מתגלה לנו עוד ועוד, ובהמשך בפרק כ"ב נראה את זה יותר, כמי שמאוד מקפיד על כבוד ישראל. הוא לא נותן למרמס. וכאן כשאומרים לו הזקנים, אומרים אל תשמע ולא תובה, הם מתחילים עוד פעם את המסע ומתן, ואומרים אנחנו מוכנים לקבל את ההצהרה ולא מוכנים לקבל את ההצעה שלך. ובן הדד צוחק, בן הדד לועג, הוא אומר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו עם מספוק אפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגליי. הוא אומר, אתם לא מבינים, אני הולך לרמוס אתכם, בכלל אין לכם מספיק אדמה בשביל הרגליים של כל הלוחמים שלי. ועל זה אנחנו זוכים לאחד ממטבעות הלשון היפים ביותר בשפה העברית, שמלך ישראל עונה לבן הדד, אל יתהלל חוגר כמפתח. וכאן אנחנו פתאום חווים איזו חוויה, כשהמלך הארמי שותה שיקור בשעת הצהריים בסוכות, הוא בכלל לא נמצא בשדה הקרב, הוא נמצא שם איזשהו באחורה זכוח לגמרי בדעתו, שותה שיקור, ואז ניגש נביא אחד אל אחאב, ואומר לו בשם השם, אומר לו, הנני נותנו בידך היום. וכאן יש לנו באמת רגע מלא גבורה, מלא הוד, כי אחאב לוקח את נערי שרי המדינות, כך אמר לו הנביא, והוא מצליח בשעת הצהריים למצוא את בן הדד שותה שיקור בסוכות, יחד עם כל המנהיגים של 32 המלך, והם הולכים ומתנפלים עליהם, ופתאום קופץ מישהו לסוכה של בן הדד, ואומר, אנשים יצאו משומרון, והוא שיקור, ולכן הפסוק הזה הוא פסוק כל כך משעשע, פסוק י"ח, ויאמר, אם לשלום יצאו, תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו, חיים תפסום. כל הפרשנים כאן בועטים רגל ברגל איך להבין את הפסוק הזה, אבל באמת הפירוש הוא שיחות מוחלטת. בין אם הם יצאו בחיים, הם יצאו למלחמה, מה זה חיים תפסום? הוא התכוון בוודאי לומר, אם לשלום יצאו תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו, מוות להם, כן, יש להם דין מוות. אבל כשאתה שיקור, אז אתה מתבלבל במילים שלך, והשיקור הזה לא יכול לנהל מלחמה, וכאן הם מקים איש את אישו, והם הכל מתגלגן בשחרות שלהם, וישראל רודף אחריהם, בן הדד מצליח להימלט על סוס ופרשים, וכאן נגמרת המערכה הראשונה. נגמרה שנה. והנביא אומר לאחאב, תדע לך, לתשובת השנה מלך הרם עולה עליך, בעוד שנה יש עוד מערכה. תפקידו של הנביא כאן אצל אחאב הוא מרתק, שהרי אנחנו יודעים שאיזבל נתנה פקודה להשמיד את כל הנביאים. יש לנו את עובדיה שהחביא את הנביאים, אז מי זה הנביא הזה? אנחנו כרגע לא נעסוק בו, אבל הנה נפתחת המערכה השנייה. המערכה השנייה היא כבר לא בשומרון. המערכה השנייה הולכת אל אזור אחר, בגלל שעבדי ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהם, זאת אומרת השומרון, בוא נחפש מישור. והם הולכים לרמת הגולן, כמובן באים מן הצפון, ובדרום רמת הגולן, במקום שנקרא אפק, אנחנו יודעים שזה פיק במיקום שלנו, שם מתרחשת מלחמה על המשולש הזה של דרום הגולן. ושם בתוך המלחמה הזאת, בני ישראל התפקדו והלכו לקראתם, אנחנו כבר ערוכים לקראת מלחמה, אנחנו כבר לא לקראת מצור בשומרון, מאוד מאוד קרובים אלו אל אלו, ושוב פעם יש הבטחה למלך אחאב, מאת השם, בגלל שהם אמרו הרם, שאלוהי הערים השם ולא אלוהי המקים, לכן נתתי את כל ההמון הזה בידך, למרות שכאילו אתה לא ראוי, בכל זאת תהיה לך תשועה גדולה. עומדים אלה כנגד אלה 7 ימים, או 6 ימים, ביום השביעי מתחילה המלחמה. ישראל כנראה פותחת את המערכה, 100,000 רגלי ביום אחד, זה סיפור מדהים, ובתוך התבוסה הזאת של בן הדד, של 100,000 ביום אחד, אנחנו כנראה מבינים שיש פה איזה רגע שהארמים מתחילים להיות לכודים, חדר בחדר, אומר לנו הכתוב, חדר בחדר, אבל אז קורה הדבר הבא שמשאיר את כולם פעורי פה. מכיוון שאחרי שמלך ארם, בן הדד, מגיע לתוך עיר ונכנס לתוך חדר בחדר, אומרים עבדה, והנה שמענו, מלכי בית ישראל, מלכי חסד הם, נשים הנסקים במותנינו, חבלים בראשנו, ונצא מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. אני חושב שזה מורשת הגבעונים שיש להם בראש. ואז הם עושים את ההצגה עם הסקים במותניים, חבלים בראש, ובאים אל מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי. תשובתו של מלך ישראל של אחאב, ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. זאת אמירה מדהימה, עודנו חי, אחי הוא. ואז מהר מוצאים את בן הדד אליו, והוא עולה על המרכבה, ואז יש ביניהם שיחה קצרה מאוד של הסכם שלום, פסוק למדלד, ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, חוצות תשים לך בדמשק. הוא אומר, קודם כל, הסכם קרקעי, שהוא מקבל חזרה אחאב את כל מה שאביו, בן הדד הראשון, לקח לישראל, שאנחנו יודעים, זה כל אזור הצפון, וחוץ מזה, יהיה לך מערכת של סחר, של שווקים, חוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אביו השומרון. זאת אומרת, אתה מקבל רגל לשים בדמשק, ואני אומר לו עכשיו אחאב, אני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחהו. וכאן עומדים כולם זעופי פנים, מה זה הדבר הזה? מי שהכי הכי זועף פנים זה דבר השם. עונה לו השם בסופו של הפרק, הוא אומר, אתה שיין שלחת איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. צריך להבין מה קורה פה, ואני רוצה להיעזר במאמר שמופיע על כל סיפור מלחמות ישראל נגד ארם, שזה סיפור מאוד ארוך ומאוד מפותל כדי להבין את כל הדבר. בנימין מזר מנסה להסביר את כל הגלגולים של מערכות היחסים, ובסיפור הזה שלנו הוא מבקש להעמיד אותנו מול מערכה שאנחנו כבר הזכרנו, מערכה בקרקר. הסיפור הזה הוא מרתק מכיוון שאנחנו יודעים שבשנת 853 יצא שלמן עשר השלישי בראש צבא גדול לעבר נהר פרת, מערבה. עכשיו אתם מבינים את התמונה, אם אני יוצא ממזרח למערב וחוצה את הפרת, אני נמצא מיד באזור ארם, חוצה את המדבר הסורי בסיבוב, ואני מגיע ישר אלינו. אז הוא הצליח, שלמן עשר יצא לעבר הנהר, הכניע את כל המלכות הצפונית, בסוריה הצפונית, הגיע עד לקרקר שבארץ חמת. שמה פתאום, לפי הכתובת שאנחנו מוצאים, יש לנו ברית של כל עמי הארץ שנאחזים ביחד לעצור לבלום את השור. ובראש הגדוד צועד אחאב מבית עומרי. לאחאב יש 2,000 מרכבות. אחאב הוא נמצא ממש מהפיקוד של הקואליציה כנגד השור. ועם כל הדבר הזה אנחנו פתאום מבינים שארם וישראל, האויבות של כאן, של פרק כף, הן עומדות כתף אל כתף כנגד ההתעצמות האשורית. נראה שחייבים להסביר את הדבר הזה, שאחרי הקרב השני, שמוצא אחאב את בן הדד בחדר בחדר, הוא קורא איתו ברית כי יש להם אויב משותף. זאת היא הצעה של בנימין מזר, ואני חושב שכדאי מאוד לאמץ אותה, כי היא נותנת לנו מסגרת מאוד מאוד הגיונית. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בשנת 853, זה אחרי שנתיים של מלחמה בין ארם לישראל, יש ברית, והסיפור הזה של המלחמה נגד אשור בכלל איננו מוזכר בתוך המקרא. אחרי הדבר הזה אנחנו נבין הרבה הרבה יותר טוב את פרק כ"ב, כשישראל עושה קואליציה עם יהודה כנגד ארם, בגלל בגידתו של בן הדד בברית שהייתה לפני המלחמה עם אשור, אבל זה נחכה בהמשך. מה שאני רוצה רק לאחוז פה דבר אחד, למה הנביא תוקף את אחאב על זה שהוא עשה כרגע ברית עם ארם, שחרר את בן הדד בעצם לחייו, קראת לו ברית מסחרית, אבל כנראה גם ברית צבאית, הרי זה דבר שהוא כל כך נבון מבחינה מדינית, כל כך הגיוני לעשות את הדבר הזה. למה הוא אומר, אני נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו? אז יש כאלה שרוצים להגיד, לא קורטים ברית עם הגויים, נקודה. יש פה תפיסה כזאת שמתנגדת לבריתות בכלל, אבל אני הייתי מציע לתפוס דווקא את המילה שהנביא אומר למלך. הוא אומר לו, יען שילחת את איש חרמי מיד. איש חרמי, הוא בוחר מכל הביטויים את הביטוי חרם. הביטוי חרם הוא ביטוי מאוד מיוחד ומאוד מדויק. אנחנו זוכרים הרי את הסיפור המפורסם על יהושע שמחרים את העיר, את העיר יריחו, וראינו איך שאותו אחאב מלך ישראל בז לחרם של יהושע ואומר, אצלי אין חרם, אני בלא כל הארץ כבודי. הביטוי הזה של חרם זה ביטוי מאוד מאוד ברור שיד השם יכולה לשים יד על על המקום ולהגיד זה שלי ולא שלך. וכאן הוא אומר על מלך ארם, אומר הנביא בשם השם, הוא, בן הדד, הוא איש חרמי. איש חרמי זה אומר איש שאני שמתי אותו במלכודת הזאת, בחרם שלי. חרם זו גם מלכודת, אם אתם זוכרים את ספר חבקוק, שהוא אומר על דגי הים, כולו כחכה יעלה יגורהו בחרמו. חרמו זה כמו רשת של דייגים. זה אומר, הוא חרמי, הוא לחוד בידיי. אני הכנסתי אותו למערכה הזאת כדי שאתה תלכוד אותו, כדי שאתה תביס אותו, כדי שאתה תמגר אותו. מי אתה שאתה תחליט את האסטרטגיה שלך, שאתה צריך אותו עכשיו לברית כדי למגר את השור? האם אתה אדון הארץ? אתה מתנשא על כל האלוהים? לכן הפרק שלנו מסתיים בתוכחה הזאת. אותה מערכה שנפתחה בסיפורי אליהו, שמדבר על על החרם של יריחו, שאחאב, או בשם אחאב, חיאל בית האלי, הולך ובונה בגסות כנגד צו השם. הנה כאן בפרק כף אנחנו מסיימים שבן הדד משוחרר בברית, ונביא בשם השם אומר לו, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו. ובאמת הפרק מסתיים שמלך ישראל הולך אל ביתו שר וזאף ומגיע לשומרון.